רשת בית, יאיר ויינרב.
כמעט שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם. חזרנו אחרי כמעט שבוע ימים של בידוד. לא נעים, לא נורא. צבע הכסף, העורך רונן פולק עדיין מבידודו. בהפקה סמדר טל עובד, תכנה השידור אילן אזולאי. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il. אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב'. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו ביד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום רביעי. חברת הדירוג האשראי הבינלאומית פיץ' אישררה את הדירוג של ישראל A+, והותירה על קנה את התחזית היציבה. כלכלני החברה צופים גידול ריאלי של יותר מ-5% בתוצר המקומי הגולמי השנה ב-2021, וזאת לאחר התכווצות של כמעט 4% בשנה שעברה, כולנו יודעים גם למה. עם זה, הם מציינים את הגירעון הגדול בתקציב בשל מגפת קורונה, ואומרים כי התנודתיות הפוליטית, כן, הם מתייחסים גם לזה, העניין, איך נגדיר את זה, הקלחת הפוליטית המתמשכת הזו, מסבכת את האפשרות לעשות התאמות כלכליות שדרושות לנו כמובן. אבל אנחנו עדיין A+, זה מה שחשוב. הקורונה ושוק התעסוקה, בשירות התעסוקה נרשמו ביממה האחרונה כ-7,400 דורשי עבודה חדשים. מאז עידוק הסגר נרשמו כמעט 58,000 דורשי עבודה חדשים. מתחילת הסגר, לפני כ-3 שבועות, נרשמו כ-118,000 דורשי עבודה. עתירה לבגץ נגד ראש הממשלה ושר האוצר, החזירו למעסיקים מיליארד שקל על מימון משכורות כפולות וימי חופשה ביום הבחירות הקרוב. לטענת המעסיקים, אין כל הצדקה שהם ימשיכו לממן מכיסם את יום הבחירות החמישי הצפוי להתקיים בחודש מרס, לאחר שכבר שילמו 6 מיליארד שקלים על 4 מערכות בחירות בשנתיים, כולל כמובן מערכת הבחירות לרשויות המקומיות, כפי שאומר לצבע הכסף רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים. הנה.
כאשר המעסיקים נמצאים בין הסערה הכלכלית והקורונה בשיא, פה בישראל חוגגים את מערכת הבחירות החמישית בתוך כ2 שנים. רק מה, מי שמשלם עליה הם המעסיקים עצמם, שנטל יום השבתון נופל על כתפיהם, אולי נטל אחד יותר מדי. קיווינו שממשלת ישראל תבין ותחליט לכסות ולשפות את המעסיקים, אך זה לא קורה. לכן נאלצנו לעתור היום לבגץ, ואנחנו מקווים שבית המשפט או הממשלה, עוד לפני החלטת בית המשפט, יבינו את האבסורד וישנו דרכם וישפו את המעסיקים בגין הוצאה הזאת.
עוד בצבע הכסף בהמשך, האם חברת וואטסאפ הלכה קצת יותר מדי רחוק, הפעם עם הדרישה ממשתמשי היישומון לשתף את המידע שלהם עם פייסבוק. בימים האחרונים קראנו, כן, כל העיתונות מלאה בזה שהמתחרים של וואטסאפ רושמים המון המון הורדות בחנויות האפליקציה. מה זה אומר לגבי וואטסאפ? נעסוק בזה, וגם אם כבר אנחנו מורידים יישומון מתחרה, אז מי מביניהם ישמור על הפרטיות שלנו הכי טוב? אנחנו מדברים על הפרטיות של התוכן, על מה שאנחנו כותבים, כן? לא רק על ההתנהגות שלנו בתוך המסנג'ר. וגם משרד הכלכלה והתעשייה פרסם היום את תוצאות המכרז ליבוא פטור ממכס של בשר טרי לישראל. הזוכים התחייבו לשווק בשר טחון טרי במחיר לצרכן של בין 29 ל-31 שקלים לקילוגרם. נעסוק בכך, ננסה לבדוק כיצד מוודאים שההטבה הזאת שקיבלו היבואנים תתגלגל אלינו, אל הצרכנים כמובן. הדולר ממשיך לצלול, השקל מוסיף להתחזק, שהרוע היציג של המטבע האמריקני בתום המסחר לפני זמן קצר הוא 3.13 שקלים. נתעדכן גם על כך וגם על יתר הדיווחים משוקי הכספים, כמובן כרגיל לקראת סוף התוכנית. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים מענייני קורונה עם הדרכון הירוק, האישור שיינתן למתחסנים ולמחלימים, וגם בעדכון מצב על הסגר, כמובן, קודם כל. שלום תומר לוטן, ראש מטה מגן ישראל, שלום.
שלום.
תראה, הממונה על המאבק בקורונה, פרופסור נחמן אש, מאוד פסימי לגבי סיום קרוב של הסגר. גם אתה מתרשם שאנחנו עוד רחוקים מחזרה לשגרה, אפילו חזרה חלקית?
הייתי אומר כך, אנחנו חושבים שהתאריך הרשמי כרגע לסיום הסגר, שהוא ה-22 בינואר, ככל הנראה לא יהיה מספק כדי להגיע להורדת מפלס התחלואה למקומות שאנחנו נרגיש איתם יותר בנוח, כדי להתחיל לחזור לאיזושהי שגרה של משק פתוח. כן, קשה לומר בדיוק בנקודת הזמן הזו, איפה אנחנו בדיוק עומדים מול העניין הזה, כי ההשפעה של החיסונים זה משהו שאנחנו בוחנים אותו, ויש לנו סוגיות יותר מורכבות, כמו מוטציה וכו'. אבל אם אני צריך לסכם בשורה תחתונה, אני חושב שככל הנראה תידרש הערכה כלשהי לסגר, ונדע את זה באופן סופי בתחילת שבוע הבא.
זה אומר שזה יקרה רק מתי שנראה את עקומת המתחסנים מכה את עקומת החולים? מתי אנחנו באמת נראה את כיפוף הידיים הזה, שאנחנו כל כך מחכים לו, על פי הערכות שלכם?
אתה צודק, זה בדיוק הקרב הזה שאנחנו בעיצומו, ולפי מירב הערכות שהמומחים שאנחנו נעזרים בהם, והחישובים שאנחנו עושים כאן במטה, הצפי על האפקט הזה צפוי איפשהו בתחילת שבוע הבא, אולי לקראת אמצע שבוע הבא, זהו הרגע שבו, בדיוק כמו שאמרת, האפקט של החיסון אמור להיות כזה שאנחנו נוכל לראות, אנחנו מקווים, ירידה משמעותית, או תחילתה של ירידה משמעותית, בכמות החולים הקשים, אלא בעיקר אנשים שהתחסנו, ולכן אנחנו צפויים לראות פחות ופחות כאלה, באוכלוסייה המבוגרת. וההתפרדות של הגרף הזה בעצם היא גרף המאומתים, אנחנו מקווים לראות את מקדם ההדבקה יורד משמעותית, אז לפי כל הערכות שלנו זה אמור לקרות איפשהו בשבוע הבא, ואני מקווה שאכן זה יהיה כך.
כולנו תקווה, וזה אומר שגם אז אפשר יהיה להתחיל להנפיק את הדרכונים הירוקים האלה, או שזה משהו שעובדים עליו במלוא המרץ כבר עכשיו?
כן, אז בוא ננסה לעשות קצת סדר בעניין של הדרכון הירוק, כי באמת היו על זה הרבה מאוד, יש על זה הרבה מאוד שיח, והוא לא תמיד מדויק. אז צריך רגע להפריד בין מה שנקרא תעודת מתחסן, שזה בעצם תעודה או אישור שמקבל כל אדם שישלים את המנה השנייה, שבוע אחרי שישלמנו את המנה השנייה למעשה אנחנו מחוסנים, ואז מחכה לנו באתר משרד הבריאות או באתר של הקופת החולים שלי, תעודה, אישור שאומר התחסנתי ואני, החיסון מאחוריי. מי שישלים את הדבר הזה יקבל באופן מיידי פטור מבידוד. זה יקרה באופן מיידי.
גם אם הוא יבוא במגע עם חולה מאומת.
נכון, למעשה.
אגב, זה תופס גם לגבי אנשים שהחלימו, כלומר, אם מישהו שהחלים מקורונה, יכול גם לכאורה להסתובב חופשי?
מישהו שהחלים מקורונה גם היום, הוא פטור מבידוד, וגם מצרים.
למרות ששמענו על מקרים של הידבקויות שניות במזרח.
נכון, אבל זה מקרים מאוד מאוד, זה נדיר. בקצה ובניהול הסיכונים אנחנו מאפשרים את הדבר. אבל עכשיו אנחנו עוברים לדבר על הנדבך היותר מסובך, שהוא מה שנקרא התו הירוק, שבעצם אומר שחלקים מסוימים במשק, סקטורים מסוימים במשק שעד עכשיו היו סגורים, יוכלו להיפתח בצורה מבוקרת עבור אנשים שאוחזים בתו ירוק. מה זה תו ירוק? זה אומר איזושהי אסמכתא שאני או מחוסן, או מחלים, או מישהו שעשה בדיקה סרולוגית ויצא חיובי, וגם אנשים שנבדקו ויצאו שליליים בבדיקת קורונה.
בבדיקה סרולוגית זה אומר, שיצא חיובי, זה אומר שמישהו שהיה חולה, וככל הנראה לא ידע מזה בכלל,
נכון,
אבל מתברר בדיוק. שהוא עבר את המחלה בצורה אסימפטומטית לחלוטין.
נכון, יש כאלה כמה מאות אלפים בישראל,
ככל הנראה. וואו, מאות אלפים? כמה מאות אלפים? 200 אלף? או 800 אלף?
קשה לדעת בדיוק, היה סקר סרולוגי שם בתחילת הסתיו, באזור אוגוסט, ושם על פי הערכה באמת היו כמה מאות אלפים כאלה, כמובן שכל הזמן שאנחנו, ככל שאנחנו מתקדמים במחלה, המספרים האלה גבוהים.
רגע, האנשים האלה הם בעצם מחלימים מהמחלה לכל דבר ועניין?
נכון.
אני שואל כי אנשים שהחלימו לא אמורים להתחסן, כלומר תיאורטית, עדיף לבן אדם לעשות בדיקה סרולוגית לפני שהוא ניגש להתחסן, לא?
באופן עקרוני אתה צודק, נכון. הנקודה היא שהבדיקות הסרולוגיות הן לא, זמינות בקופות החולים, יש איזושהי, לא כל אחד יכול לעשות מתי שהוא רוצה, צריך לעבור דרך הרופא משפחה, אבל באופן עקרוני אתה צודק, אדם שבדיקה סרולוגית שלו היא יצאה חיובית, זה מראה שהוא חלה והחלים, הוא לא צריך ללכת להתחסן.
זה מסוכן אם בן אדם לא יודע ש, שגופו מלא כבר בנוגדנים באופן הכי טבעי בעולם, והוא הולך ומכניס לעצמו גם נוגדנים.
לא, זה לא מסוכן. זה לא מסוכן, זה פשוט מיותר. ואנחנו יודעים, אנחנו לוקחים בחשבון שיש אנשים שמתחסנים, שחלקם הם חולים, שהחלימו ולא יודע.
בוא נדבר קצת על לוחות זמנים. אתה, שמתי לב שאתה לא קורא לזה הדרכון הירוק, אלא התו הירוק.
נכון, אנחנו מאוד משתדלים לא לבלבל, כי המילה דרכון מיד נותנת לנו
קונוטציה. ארומה של חול. נאמר בזה, תגיד.
כן, כולנו חולבים על חול, אבל התו הירוק באמת הוא, מטרתו היא, צריך קודם כל ראשית להסתכל על המושגים של האפשרויות לפתיחת סקטורים בתוך ישראל.
אוקיי, אז מה עם לוחות הזמנים לגבי הנפקה של תעודה כזו, של תו כזה?
כן, כאן עדיין אין לי תשובות לצערי, כי למעשה הפתיחה של המשק, או ההפעלה של התו הזה תהיה תלויה בקצב פתיחת המשק כפי שהממשלה תחליט עליו, זה כמובן יהיה תלוי בקצבי ה... חיסונים ובמגמות של התחלואה.
סליחה שאני מתערב, אבל לא הגיוני יותר להנפיק את התווים האלה, ואז כשיוחלט לפתוח את המשק, אפשר יהיה לעשות בהם שימוש מיידי.
אז התשובה היא לא, כי בעצם אנחנו, אתה צריך מראש לתכנן את רמות הסיכונים שאתה רוצה לקחת, הרי תו ירוק הוא לא נותן ביטחון מלא, גם כשאתה פותח באופן רחב, לצורך העניין מסעדות או חדרי כושר או בתי קפה, אתה לוקח סיכון כמדינה, גם כשאתה מפעיל את זה באמצעות תו ירוק, ולכן צריך לעשות את זה בנקודה שאנחנו מרגישים מספיק בטוחים, גם מבחינת כמות המחוסנים, גם מבחינת רמות התחלואה, וצריך גם לזכור, יש פה עוד איזה ניואנס קטן וחשוב, שאתה גם רוצה לפתוח את זה כאשר יש לך כמות מתחסנים מספיק גדולה, כדי לא לייצר לחץ על הבדיקות, הרי אנחנו לא רוצים שמי שאין לו, הוא לא יתחסן, אנחנו מניחים שהוא ירצה להיבדק כדי ללכת, ואנחנו גם לא רוצים לייצר עומס יתר על הבדיקות, באופן כזה שלא נוכל לנהל את התו הירוק, והמתווה הזה עלול לקרוס. לכן, תהיה נקודה כלשהי בזמן שבה נהיה בשלים לזה. מתי הנקודה הזאת תהיה? הממשלה תצטרך להחליט, אנחנו מגישים לכל מיני המלצות ותסריטים בהקשר הזה, ואני מניח שבשבוע, שבועיים הקרובים, התמונה תהיה בהירה יותר.
הלוואי, טוב, רציתי לשאול אותך לגבי חול, אבל זה נראה לי כל כך רחוק, שאין טעם כל כך לדבר על זה, אם אנחנו עדיין לא יודעים להשתמש בתו הירוק הזה בתוך הארץ, אז אין כל כך מה לדבר.
נשמור את זה לשיחה הבאה שלנו.
כן, אבל מצד שני, עכשיו פתאום אני נזכר שיש כבר מסע ומתן, כמה מסעים ומתנים, כמה מדינות, לגבי תנועה חופשית של ישראלים עם אותו תו ירוק, שבמקרה הזה יהיה דרכון.
אתה צודק, אבל זה באמת עדיין מוקדם. אני צריך לזכור שכל הדיון הזה הוא קורה אצלנו פה. כאשר אנחנו מאוד 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 מקדימים את העולם במהלך החיסונים שלנו, אנחנו כאילו השיחה הזאת אצלנו מתרחשת מאוד מהר, בעוד שהן במדינות אחרות אנחנו אפילו לא שם. מתחילות לא מעט עבודה משותפת ובינלאומית בנושא הזה של הטיסות לחול, ואיך בונים את זה, מה היו הרגולציות, מה היו הנהלים וההנחיות, אבל זה עדיין מוקדם להגיד משהו בעניין הזה, וכשיהיה, כמובן נפרסם את הציבור.
אוקיי, שאלה ככה טיפה הצידה. איך מוודאים שאנשים לא יזייפו את האישורים האלה? אתה זוכר שבאילת היו כאלה שזייפו אישורים, זה נראה ממש אותו דבר, כדי להיכנס לאותו אי ירוק בים המלח ובאילת. היו זיופים כאלה.
נכון, אז כמובן בעבודת המטה שנעשתה פה על התו הירוק ועל תעודת המתחסן נלקחו כל הבעיות האלה בחשבון. מבלי לפרט יותר מדי, אני רק אגיד שננקטים פה אמצעי הגנה ו... מניעת זיופים ברמה גבוהה ביותר, כן. גם בכלים הדיגיטליים וגם בכלים הלא דיגיטליים, ושוב, אנחנו ברגע שזה יצא, אנחנו נוכל להראות בדיוק איך זה עובד ואיך בתקווה אפשר יהיה להימנע מזיופים.
זה אומר שבתי עסק יכלו לסרוק את התו הירוק הזה ולוודא שאנחנו אכן רשומים במאגר של המתחסנים מחלימים סרולוגיים?
אני לא אכנס אותו מדי לצד הטכני, אבל באופן עקרוני לא תהיה העברת מידע, גם כשאני מגיע לבית עסק ומראה את התו הירוק שלי, אין העברת מידע של משרד הבריאות אל בית העסק, אנחנו בין פה פגיעה בפרטיות, מי שיראה את האפליקציה, היא תהיה אפליקציה שנותנת לו בעצם חיווי מאוד פשוט, כן ירוק או לא ירוק, והאפליקציה תהיה בנויה באופן כזה שיהיה מאוד מאוד קשה לזייף את משהו.
אוקיי, לסיום אני רוצה לשאול אותך, מה לגבי הרשות הפלסטינית? דובר בה לא מעט בימים האחרונים, בגלל השכנות, ללא כל קשר אם היא טובה או לא טובה, אנחנו מעורבבים זה בחיי זה.
כן, אז תראה, אני רק אגיד, זאת אומרת, זה לא כל כך המנדט שלנו פה במגן ישראל לעסוק בשאלת החיסונים והתחלואה ברשות הפלסטינית, אבל אני כן אגיד שזה בהחלט אינטרס שלנו כמדינה, שברמה האזורית, שתהיה רמת התחסנות גבוהה גם ברמה האזורית, זה מעניין אותנו, זה חשוב לנו, ויש גורמים ושחקנים במדינה שעוסקים בזה, וזה לא אנחנו.
אוקיי, שאלה ששואל כאן מאזין, המכון הביולוגי, איפה החיסון של המכון עומד? והאם הנסיינים של המכון הביולוגי יכולים בכלל להתחסן בפייזר ומודרנה?
אני לא רוצה להגיד משהו לא מדויק, ככל שאני יודע, הנסיינים שלהם מחויבים לא להתחסן בחיסונים אחרים, אני די משוכנע בזה, אבל אני לא בטוח. אני כן אגיד שהמהלך הזה מצוי בלוחות הזמנים שלו, התהליך הזה ממשיך שם, אני לא יכול להרבות בפרטים עליו, אבל אני אגיד שהוא מתרחש במקביל, וברגע שהוא יבשיל לנקודה כזו או אחרת, הוא ישתלב בתוכנית ההתחסנות הלאומית.
תומר לוטן, ראש מטה מגן ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
להתראות.
עכשיו לבתי החולים, שבעה מנהלים של בתי חולים ציבוריים ועצמאיים קיימו לפני הצהריים מפגן מחאה מול משרד האוצר בירושלים. אנחנו על סף קריסה, הם זעקו שם וגם אמרו שהם כבר בשבוע הבא לא יוכלו לשלם לספקים. וזה כבר ממש מרגיש כמו קריסה. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
שלום יאיר, אז מנהלי בתי החולים הציבוריים מגיעים היום למחות מול משרד האוצר בירושלים. הם טוענים כי בגלל שיטת התקצוב הם סובלים מגירעונות, הם טוענים שכרגע הם לא מסוגלים לשלם לספקים שלהם, וגם אומרים שהם ממש עומדים על סף קריסה כלכלית בגלל אפליה תקציבית מול בתי החולים הממשלתיים, כך לטענתם. שבעה בתי חולים כאלה יש ברחבי הארץ, לניאדו, מעייני הישועה, שלושת בתי החולים בנצרת, ובתי החולים הירושלמים, הדסה ושערי צדק. מנהלי בתי החולים הודיעו כי אם לא יחול שינוי במצב, הם יקיום ביום ראשון הקרוב מעל מחאה מול משרד האוצר, ואם לא יקודם פתרון עד ליום רביעי הבא, יעברו כל בתי החולים הציבוריים בארץ למתכונת חירום בלבד, ולא ינתנו טיפולים שאינם דחופים. מנהל בית החולים לניאדו, נדב חן, אמר באותה עצרת מחאה שבתי החולים הציבוריים מורעבים ומקופחים במשך שנים רבות. הוא אומר, מערכת הבריאות רואה בנו בן חורג של המערכת, סרח עודף שאפשר להרעיב אותו. מגפת הקורונה טרפה את הקלפים האחרונים שלנו, עד עכשיו הצלחנו להתקדם למרות הערבה. מנכ״ל הדסה, פרופסור זאב רוטשטיין, אמר היום מול משרד האוצר, הגענו לקו שהוא כבר מזמן לא אדום, חצינו אותו מזמן, בוא נשמע.
אני אפילו מתבייש להגיד לצוותים שלי, חבר'ה, אני יודע שאתם עובדים כמו משוגעים והכל, אבל אני לא יכול לשלם לכם שכר בסוף החודש. אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד מאוד אישי שלי. אני, רוטשטיין, לא רוצה להיות מנהל בית חולים שלא יכול לשלם שכר לעובדים שלו בסוף החודש. לא רוצה. אני לא חושב שזה דבר נכון.
כן, ולאחר הצהרת המחאה, זימן סגן האוצר כהן את מנהלי בתי החולים לדיון בלשכתו. בסיומו של הדיון הזה אומרים מנהלי בתי החולים שיש הצעות לסיוע קצר, אבל הם דורשים שיהיה פתרון במתווה ארוך. הדיון בין הצדדים צפוי להתחדש מחר.
דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, תודה רבה.
תודה.
הדיווח הזה, דיווחי תנועה עכשיו. דרך 6 לכיוון צפון, עמוסה ממחלף קסם עד מחלף אייל, ודרך החוף צפון, עמוסה ממחלף חבצלת עד מחמורת. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, ואנחנו ממשיכים עם צבע הכסף. נדלן עכשיו. זינוק במחירת דירות בחודש נובמבר, לא סתם זינוק. קבלנים מכרו ב-53% יותר בחודש הזה. שלום דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, שלום.
שלום יאיר.
השוק ממשיך להתעורר, הוא בעצם כבר ערני לגמרי האמת.
כן, נכון, אז חודש נובמבר הוא החודש הגבוה ביותר סך כל העסקאות שנעשו במשך ה-20 שנים האחרונות. בחודש נובמבר האחרון נרשמה עלייה של 15% במספר הדירות שנרכשו בהשוואה לנובמבר אשתקד, וגידול חד יותר של 45% בהשוואה לחודש הקודם. עד נובמבר השוק שמר על רמת פעילות נמוכה, בשילוב חשש של הרוכשים עם מצבם הכלכלי האישי, קשיים שהרימו הבנקים בגלל משבר הקורונה, ובתהליך מדורג חזרו המשקיעים לשוק, גם בעקבות הורדת מס הרכישה ל-5% על קנייה של דירה שנייה, ומי שהובילו את הגידול בעסקאות בחודש זה היו דווקא המשקיעים, ולא הפרטיים. מדובר בגידול של 75% בהשוואה לנובמבר אשתקד, ויש גם עוד נתונים מעניינים. בפילוח תעסוקתי של המשקיעים שמכרו את דירת שאתה נמצא, כי מאז פרוץ משבר הקורונה, יותר משקיעים מכרו את דירתם, את החנויות שלהם, את הנכסים שלהם, באופן משמעותי של עצמאים ובעלי חברות, בהשוואה לשיעורם בקרב רוכשי דירות להשקעה. בפריפריה הצפונית ראינו גידול אחד במחירות המשקיעים בכלל, ובפרט...
הם צריכים בעצם לממש את הנכסים שלהם בגלל המצב,
בדיוק.
מטבע הדברים. טוב, אולי גם חששו שתהיה ירידת מחירים, ואז הנכס שלהם היה מאבד מערכו. אבל צריך לומר, עצם העובדה שיש משקיעים אחרים שבאים במקומם, אנחנו רואים גם גידול, ורואים שהם בעצם מנווטים את הכיוון ששוק הנדלן הולך אליו, יש לזה רק משמעות אחת מניסיון העבר. הביקושים עולים. וכך גם המחירים יעלו. יש איזושהי התייחסות בסקירה של האוצר לרמות המחירים בחודשים האחרונים או בנובמבר?
לא. יש בעיקר התייחסות באופן מגמתי למשבר הקורונה שראינו, אבל בעיקר מדברים על כך שתהיה עליית מחירים, וזה בגלל שאין הרבה היצע וגם אין הרבה כוח עבודה בשוק.
גם יש בעיה של כוח אדם, ולכן גם התחלות הבנייה הם ברמה מאוד מאוד נמוכה. כלומר, הקבלנים בנו השנה הרבה פחות, ובעצם הביקוש נשאר אותו דבר, אנשים צריכים לגור איפשהו, והמשקיעים נכנסו לשוק מחדש, אחרי שלא היה להם כדאי, אחרי שכחלון גירש אותם, עכשיו מחזירים אותם. אז בעצם אנחנו נמצאים עם ביקוש שהוא הולך וגובר, לעומת היצע שהולך ופוחת, וזאת בעיה.
מדברים על כך שקיים מחסור ענק בדירות, והוא הולך ומחריף בשנה האחרונה, לאור השפעת הקורונה. לממשלת ישראל אין כל תוכנית מסודרת, כוללת להגדלת ההיצע בשוק הדיור, ולצד כשלים כמו התארכות הליכי תכנון ובנייה, וסיכול פרויקטי התחדשות עירונית. זה כנראה, ככל הנראה, יביא לעליית מחירים בשוק הדיור.
דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו. תודה רבה על הסקירה הזאת. תודה. טוב, עכשיו לבעלי עסקים קטנים, עצמאים יש הרבה כאלה שלא הצליחו להפעיל את העסק שלהם בשנה שעברה בגלל קורונה, רבים מהם הם מה שנקרא עוסק פטור. מיד אנחנו נרחיב מה זה בדיוק אומר עוסק פטור. העניין הוא שרבים מאותם עצמאים קטנים ופטורים עברו לעבוד למשל כשליחים. ובגלל עומס העבודה והצורך להתפרנס כמובן, הם עכשיו מכניסים יותר כסף ממה שהם הכניסו קודם, בעסק המקורי שלהם. וזה לא כזה ורוד כמו שזה נשמע, ננסה להבין גם למה. שלום רואה החשבון אריאל פטל, שלום לך.
שלום לך יאיר ושלום למאזינים.
תודה, בואו נגדיר קודם כל מי הוא ומה הוא עוסק פטור, ואחר כך נסביר מה כל אלה חייבים לדעת עכשיו.
נכון, אז ראשית אנחנו מדברים על הצדדים החיוביים של הקורונה, והקורונה העלתה גם את קרנם של השליחים.
נכון.
כאשר מדובר בעוסק, אז עוסק הוא מושג שקשור במע"מ. עוסק פטור הוא עוסק שמחזור ההכנסות השנתי שלו, נכון לשנת 2020, הוא לא יותר מ-100,490.
רגע, אריאל, סליחה שאני קוטע אותך, ראש הממשלה נתניהו מדבר עכשיו בשידור חי בנצרת, אנחנו נשמיע קטע מדבריו, אנחנו מיד חוזרים אליך.
בבחירות של 2015, אמרתי אז, ואני אומר גם היום, כוונתי לא הייתה להזיר מפני עצם ההצבעה בבחירות של אזרחי ישראל הערבים. כל אזרחי ישראל, יהודים וערבים כאחד, צריכים להצביע. זוהי זכות דמוקרטית שאין שנייה לה בחשיבותה. כוונתי הייתה להטריע נגד הצבעה לרשימה המשותפת. ואכן, כמה שנים לאחר מכן, כולכם ראיתם שהרשימה המשותפת התנגדה לארבעה הסכמי השלום ההיסטוריים. שהבאתי עם ארבע מדינות ערב. זה לא יומן. היא התנגדה להסכמים היסטוריים שמקרבים יהודים וערבים אחד לשני, כפי שלא קרה בתולדות מדינת ישראל. ובכן, מיד לאחר הבחירות, הזמנתי מנהיגים ונציגים מהחברה הערבית למעון ראש הממשלה. הבהרתי את כוונתי והתנצלתי אם דבריי לא הובנו כהלכה, ואני עושה זאת שוב גם היום. אני מאמין שאזרחי ישראל הערבים חייבים להיות חלק מלא ושווה בחברה הישראלית. אני גאה ברופאים ובאחיות בחברה הערבית שמשרתים בכל בתי החולים בארץ. ראיתי שרה ואני, לעולם לא נשכח את הטיפול המסור שלהם בהורינו היקרים, זיכרונם לברכה, על ערש דווי. לעולם לא נשכח זאת. ולרופאים ולאחיות הערבים שנלחמים שכם אל שכם בקורונה לצד עמיתיהם היהודים, אני מבקש לומר לכם בשמם של כל אזרחי ישראל, אתם חלק בלתי נפרד מהמלאכים בלבן שעוזרים לכולנו לנצח את הקורונה. אני גאה במהנדסים, במורים, ביזמים, בנשות ואנשי העסקים של החברה הערבית. אני רוצה לראות את כולכם
ממשיכים. כן, ראש הממשלה בימין נתניהו ממשיך לנסות ולפייס את האוכלוסייה הערבית בישראל. אנחנו לקראת בחירות, אנחנו יודעים. ההגעה שלו לנצרת לוותה גם בלא מעט הפגנות ומחאות. אנחנו גם שומעים על פצועים במקום. עוד מעט אורלי אלקלעי, כתבתנו, תוכל להתקן אותנו על מה התרחש שם סביב ביקורו של ראש הממשלה נתניהו בנצרת. אנחנו חוזרים לעסוק בבעיה שמטרידה הרבה מאוד, מאות אלפים בישראל, עצמאים שנאלצו לעשות סוג של הסבה מקצועית. רואה חשבון אריאל פטל, אנחנו שוב איתך. נתקצר ונאמר, אנחנו מדברים על עצמאים, עוסקים פטורים, שבעצם הפכו להיות שליחים. בואו התחלנו להגדיר, מהו בעצם עוסק פטור?
נכון, יאיר. עוסק פטור הוא מי שהכנסתו השנתית היא עד 100,491 שקלים, וזה נכון לשנת 2020.
אוקיי, וזה אומר שהוא פטור ממה? רק כדי שנעשה סדר.
הוא פטור משני דברים. ראשית, הוא פטור מגביית מע"מ, והדבר השני שצריך לזכור בהקשר הזה, זה שהוא פטור מרוב ניהול הספרים. כלומר, הדבר הכמעט יחיד שהוא חייב לעשות, זה להוציא קבלה. וזה בשונה ממה שנקרא עוסק מורשה, שזה מושג נוסף.
שהוא גובה מע"מ וגם משלם מע"מ, מעביר את המע"מ, כן.
נכון, נכון. אז צריך לזכור שבתחום המשלוחים, אם אנחנו מדברים על שליחים, קיימת הבחנה בין שליחים, בין שליח שכיר, שגם נהנה מהכנסה קבועה, בין על בסיס חודשי או שעתי, והוא רגוע יחסית שכל הדיווחים שלו לביטוח לאומי, למס הכנסה, הם באמצעות המעסיק שלו, בהשוואה לשליח במעמד של פרילנס, עצמאי. ואז נדרש אותו שליח שהוא במעמד עצמאי, לפתוח תיק עוסק ברשויות. זה גם במעם, וזה גם במס הכנסה, וזה גם לעניין ביטוח לאומי.
למה? בגלל שההכנסה של השליחים היא גבוהה יותר, ובעצם לא מאפשרת לאותו אדם שקודם נהנה מהפטור, ליהנות מזה גם עכשיו.
כן, אבל חשוב להבין שכל מי שפותח תיק עצמאי, כל מי שפותח תיק עצמאי, גם אם הוא עוסק פטור, חייב לפתוח תיק ברשויות, גם במס הכנסה, ולא משנה אם הוא עוסק פטור או מורשה, וגם בביטוח לאומי. ואנשים זונחים גם את החלק של ביטוח לאומי, אבל יש כל מיני מושגים שאני לא אכניס את כולם עכשיו, אבל למשל גמלה חוסמת, ואם מישהו לא נרשם נכון, שליח שלא נרשם נכון בביטוח לאומי, עלול לעבור חס וחלילה תאונת דרכים, ולא להיות מוכר כנכה בתאונת עבודה. למה? כי הוא לא, רק כי הוא לא נרשם נכון, למרות שהוא הרוויח הכנסה מאוד גבוהה. ואם הזכרת את המעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה, הרי שאותם שליחים נהנו מעדנה שלא ראינו כבר הרבה מאוד שנים פה בישראל. והם התחילו כעוסק פטור, כי כך אמרו להם, אתם צריכים להגיע כבר עם תיקים ברשויות פתוחים, ועכשיו הם נדרשים לסכם את ההכנסות השנתיות שלהם, והנה, אני כבר מכיר כאלה, הם חצו את ה-100,491 שקלים, והם חייבים להפוך להיות עוסקים מורשים.
אוקיי, אז בואו, כדי לפשט את העניין, כי אני מניח שרוב המאזינים שלנו לא כל כך בקיאים בהליכים האלה. אם מישהו לא עשה את ההתאמה הזאת, כן, בין מה שהוא היה קודם למה שהוא עכשיו בתוקף הנסיבות, מה עלול לקרות לו?
יופי, אז ראשית, הוא הופך להיות עוסק מורשה, וזה אומר שהוא צריך להחזיק ידיים על הראש, כי הוא עכשיו, מהנקודה הזאת, מינואר 2021, הוא יהיה חייב לדווח למע"מ אחת לחודשיים, ולא פעם בשנה. הוא יהיה חייב לבצע הנהלת חשבונות מסודרת מדי חודש, ולא לבצע את הרישום אחת לשנה. הוא יהיה חייב לנהל ספרים על פי החוק, זה אומר גם...
ואם הוא לא יעשה את זה, מחוסר ידיעה, אנשים לא מודעים למה שאתה אומר כאן.
רשות המיסים היא לא סלחנית כלפי חוסר ידיעה, ואם הוא לא ירשום את כלל הכנסותיו, וזה כולל טיפים שמחויבים בדיווח, אז הוא חשוף לפסילת ספרים. אם הוא לא ימלא אחר ספר הזמנות, הוא חשוף לפסילת ספרים. התירוצים או הסיבות של חוסר ידיעה הן לא קבילות. וחמור מזה, בסופו של דבר יש חובה גם לשלם ביטוח לאומי, שהוא מס גבוה מאוד, שאנשים מתעלמים ממנו בשלב של פתיחת התיק, הם גם נדרשים בסופו של דבר לשלם הפרשים ניכרים, וגם לא עלינו, עד שהם לא נרשמים נכון, הם גם לא
מרושכים. רואה חשבון אריאל פטל, תודה רבה לך.
תודה רבה יאיר, ובריאות לכולם.
תודה. אנחנו שווים לעניין המאומות בנצרת בעקבות ביקורו של ראש הממשלה נתניהו, שם שמענו קודם קטע מהנאום שלו, עוד ניסיון לפייס את המגזר הערבי, כמובן שאנחנו נמצאים...
שתמגר את האלימות והפשיעה בחברה הערבית. היא כוללת מלחמה בארגוני הפשע, מלחמת חורמה. אלה לא סתם מילים. זה לא גזרה משמיים. עשינו זאת בהצלחה.
כן, ראש הממשלה נתניהו עכשיו מבטיח למגזר הערבי גם להילחם בפשיעה הגואה בחברה הערבית. אורלי אלקלה, כתבתנו, שלום. הביקור של ראש הממשלה בנצרת לא עבר בשקט.
לא עבר בשקט, זה אנדרסטייטמנט שלא כן. עבר בשקט. הייתה כאן מחאה מאוד סוערת של תושבי נצרת, ולא רק הם, גם חברי הרשימה המשותפת שהגיעו לכאן, נושאים שלטים ואומרים לראש הממשלה, אתה לא רצוי כאן. לא יכול להיות שתבוא לקושש קולות, לבוא לבקש מאיתנו, הציבור הערבי בנצרת, להצביע עבורך שבמשך שנים אתה לא עשית שום דבר עבורנו. האלימות בחברה הערבית, הפשיעה בחברה הערבית, זה שאנחנו לא מקבלים תקציבים כמו שמקבל המגזר היהודי, הייתה כאן תרומת מאוד גדולה, וכשהם מבקשים לרדת מהמדרכה הצרה מאוד מול תקופת חולים כללית, בכדי שאנשים יוכלו לעמוד ולמחות, מתחילים עימותים בינם לבין המשטרה. העימותים הללו היו דחיפות, היו השכבה של אנשים על הרצפה ואיזוקם. לאחר מכן ראינו חברי כנסת שמתערבים ודורשים מהמשטרה לשחרר את אותם עצורים, אז באמת שניים מהם שוחררו, אבל נכון לעכשיו, לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים, לפי הסמנטיקה 10 מעוכבים, השאלה כמה מהם יגיעו מחר בבוקר לדיון לבקשת המשטרה להאריך את מעצרם. השוטרים כאן לא היו כאן סלחנים, הייתה כאן מאוד, אם אנחנו נסתכל, החשש הכבד שמישהו מנסה להיכנס לתוך קופת החולים שהייתה סגורה ונצורה ואף אחד לא יכול להיכנס, אלא אם כן היה ברשימות של אישורים מלכתחילה מראש של מי שאמור להיכנס ולסקר, לצלם, או אפילו מאנשי קופת חולים כללית. המכתזית הובאה לכאן, כוחות היסן ומגב, ולפתע ראינו את הבלשים שמגיעים מהצד השני, נותנים ריצה לתוך ההמון, פשוט תופסים את אחד העצורים, 4 שוטרים, ידיים, רגליים, ומכניסים אותו לתוך הניידת, כך היה מבצע המעצרים. כרגע ההפגנה הזו הסתיימה. כשראש הממשלה יצא, שיירה של ראש הממשלה יצא לבניין העירייה, שם כפי שהשמעתם, הוא נושא דברים עם אנשי הליכוד, היו כאן צעקות וזעם כבד מאוד, המשטרה... עדפה אותם כדי שלא יהיה שום מגע עם שום רכב של לשכת ראש הממשלה, של שיירת ראש הממשלה, וגם סייעה לאנשיו לצאת מהמקום. יש כאן זעם עדיין, עושים לידינו אנשים וזועמים וכועסים. זה מה שקורה בנצרת.
אורלי אלקלה, כתבתנו, תודה רבה על הדיווח הזה משם. כן. טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו. יש זוכים במכרז ליבוא בשר טרי שפרסם משרד הכלכלה. למה זה מעניין אותנו? כי הזוכים התחייבו למכור בשר טרי במחיר של 29 עד 31 שקלים לקילוגרם אחד בלבד. שלום דוד לפלר, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, שלום לך. דוד לפלר? אנחנו ננסה ליצור קשר עם מנכ"ל משרד הכלכלה. דוד לפלר? כן, שלום. בוא, תסביר לנו קודם כל, רק כדי שנבין, כמה נמכר היום פחות או יותר קילוגרם בשר טרי וממוצע?
בשר טרי נמכר בין 60 ל-70 שקל. זה המחיר, המחיר השוק, מה שנקרא. ומכיוון שאנחנו במשרד הכלכלה ראינו שהצריכה העיקרית של בשר על ידי הצרכן הישראלי זה בשר תחון, אז אמרנו שבוא נקצה מכסות במחירים הרבה יותר נמוכים, מכסות כן. ללא מכס. המכסות האלה ימכרו במחיר ממוצע של 30 שקל. והדבר שאנחנו צריכים להקפיד עליו זה שהמחירים המוזלים האלה, התצוגה של המוצרים במחירים המוזלים תהיה מכובדת ומזמינה. כי אחד הפטנטים שגילינו, אני עצמי הלכתי לסופרים וראיתי את זה.
מה ראית?
ראיתי שהבשר התחון שנמכר במחיר המוזל, מוצג בצורה לא מושכת את העין.
מה אתה אומר?
ולידו,
איזה טריק מלוכלך.
ולידו הבשר התחון, לידו הבשר התחון במחיר הגבוה, נמכר את זה, אז אפילו אומרים לפעמים ללקוחות, תראו, יש פה בשר ב-30 שקל, אבל את רוצה בשר איכותי ממש.
אבל תראה איך הוא נראה, או תראה איך הוא נראה, כן? רגע, אז מה, באמת, ממש הבחנתם במין תופעה כזו? מה אפשר לעשות, אגב? כלומר...
מה אפשר לעשות? יש לנו יחידת פיקוח ואכיפה, אנחנו גם עשינו בתנאי המכרז שהבשר הזה צריך להופיע בצורה מכובדת ויפה, ועם תאורה כמו שצריך, ולא להעלות את השומן למעלה.
לא, אתה רואה את פקחים משרד הכלכלה נותנים כנס לקצבייה, כן, או כן. נגיד באחת מרשתות המזון, שככה דחקה לפינה את הבשר הזול.
כן, כן.
באמת?
כן, בהחלט.
כן,
בהחלט,
איזה כנס אפשר לקבל על דבר כזה?
זה כנס, יכול להיות, היצרנים שמים ערבות מאוד גדולה.
כן.
אנחנו, יש לנו ועדת מכסות שהיא צריכה לשבת ולהחליט באיזה רמה זאת הייתה הפרה בוטה או לא הפרה בוטה. הערבות היא של מיליוני שקלים.
ואתם יכולים לחלט מהערבות הזאת במקרה ותראו את נהלות לנכונה.
אנחנו בהחלט יכולים לחלט, ואז הולכים לבתי משפט. הרעיון בגדול הוא שהציבור צריך להיות מודע שיש אפשרות לקנות בשר איכותי במחיר מוזל. והמודעות של הציבור, גם אחריות שלנו, גם אולי עכשיו התשדיר הזה, המשדר הזה יעזור. זה לא אומר, אם זה זול, זה לא אומר שזה לא טוב. אנחנו מפקחים על האיכות, אנחנו מגבילים את כמות השומן ל-14% שומן, כדי שזה יהיה באמת בשר איכותי. אנחנו נשים בכך להגיד.
מתי זה יתפוס? מתי נתחיל לראות את הבשר האיכותי, אבל המוזל הזה, ברשתות השיווק?
אנחנו כבר בתקופה הקרובה, מוציאים את ההודעות, הוצאנו כבר את ההודעה לאלה שזכו.
תגיד.
ואנחנו...
כן, כן.
ואני אומר, וזה כבר בתקופה הקרובה צריך לצאת, זה חשוב מאוד שהציבור יהיה מודע לזה.
תגיד, עד כמה זה יפגע בחקלאים בארץ, ביצרני הבשר המקומיים, שאתה יודע, אנחנו רואים את זה תמיד בענף הפירות והירקות, איך הם זועמים כל פעם שאתם מאשרים לתוצרת מחול, בדרך כלל בטורקיה, להגיע לארץ, להוריד מחירים, והם מוצאים את עצמם זורקים תוצרת ישראלית כחול לבן. יבואו עכשיו יצרני הבשר הישראלי ויגידו שזה בדיוק מה שקורה להם עכשיו.
לא, יש שני היצרנים הגדולים, תנובה ודבח, שלמעשה שולטים בשוק. אני לא חושב שיש להם אפילו יכולת לספק את כל הביקוש בשוק, ולכן בעצם המטרה של מכסות, המטרה של משרד הכלכלה בהקצאת מכסות, היא לעודד תחרות ולהוזיל את המחירים בשוק. זאת המטרה, זה לא מכסות שמאוד בגלל שיש מחסור, כמו שאני יודע מה, לא היו עגבניות בגלל איזשהו פגע מזג אוויר או דברים מהסוג הזה, אלה זה מכסות שבאות לעודד את התחרות ולהוזיל את המחירים.
אגב, אנחנו רואים בדמרקר פרסום שבין הזוכים במכרז ישנם יבואנים שהפרו בעבר את תנאי המכרז, למשל חברת מלינדה שזכתה במכסה ליבוא של אלפי טונות בשר, קיבלה בספטמבר התראה מוועדת המכסות בגלל שהיא מכרה אותו במחיר גבוה מזה שהתחייבה לו. אז איך תוודאו שהפרות כאלה לא קורות שוב?
הוועדה לוקחת בחשבון את הרקורד של כל אחד מהמציעים. במקרים מסוימים הוועדה מחלטת ערבות וזה או מונעת מכסות מאלה שהפרו.
כן.
במקרה הזה אני לא מכיר את המקרה, כי אני לא יושב בוועדה, הוועדה היא סוברנית לקבל החלטות.
אוקיי.
במקרה הזה היצרן, היבואן הזה, יש לו גם יתרונות אחרים. הוא כנראה מספק גם ברשתות לחנויות קטנות יותר, וכנראה היו לו יתרונות שהביאו למכסה הגדולה יחסית שהוא זכה לה.
טוב, ככה לסיום בוא נדבר קצת על קורונה, אתם במשרד הכלכלה, אני מניח שיש לכם איזושהי דרך להבין עד כמה הסגר הזה הוא באמת הרמטי. אתם יודעים מה היקף העבודה בכל זאת, למרות הסגר?
אני לא, אין לי הערכה מהיקף העבודה ממש. אני יכול לומר שברוב ענפי התעשייה העבודה נמשכת כרגיל במפעלים היצרניים, בעיקר יצרני המזון והמוצרים החיוניים. אני יכול להגיד דבר אחד, שהתחזית שלנו היא שברגע שהסגר ייגמר, בוא נאמר כך, ברגע שהמשק ייפתח, קצב החזרה לנורמליות מבחינת הצריכה הפרטית הוא יהיה מהיר מאוד. אנחנו ראינו את זה בתקופה, בסביבות ספטמבר, כשנגמר סגר אחד ונפתחו החנויות, הציבור הישראלי צמא והתנפל על הצריכה הפרטית,
כולל נפיות, כולל עולמות. השאלה כמה בתי עסק ישרדו כדי לספק את הביקושים האלה. זאת השאלה שצריך לשאול בימים האלה.
זאת שאלה שצריך לשאול. היו, יש לנו כלי מדיניות שאנחנו בחנו אותם וראינו את התפקוד שלהם בזמן הסגר, ואנחנו בדיוק עכשיו נערכים, בהנחיה של השר עמיר פרץ, נערכים לראות אילו כלים יהיו הכי יעילים כשאנחנו נצא ממשבר הקורונה, כדי לאפשר לעסקים לחזור ולתפקוד.
אתם יודעים כמה בתי עסק קרסו בשנה שעברה?
כמה עשרות אלפים, אני לא זוכר כרגע את המספר. וזה גם לצערי הרב לא תהליך שנגמר, זה תהליך שקורה כל הזמן. יש עסקים, יש שתי סוגי בעיות. יש עסקים שמלכתחילה היו במצב מעורער ונאלצו להיסגר, ואני לא יודע אם יקומו שום. ויש בעיה נוספת, שעסקים שנפטרו מחלק מהעובדים שלהם, וגילו שאפשר להסתדר עם פחות עובדים, וזאת תהיה בעיית תעסוקה מסוימת, אולי תהיה יעילות, אבל תהיה בעיית תעסוקה
להגיד. כן. דוד לפלר, מנכ״ל משרד הכלכלה והתעשייה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
דיווחי תנועה עכשיו. דרך 65 מזרחה עמוסה ממחלף עירון עד ערה, ודרך אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. ואנחנו ממשיכים עם צבע הכסף מרחבי הרשת עכשיו. חיסונים למחירה, באמת, אמיתי. כלומר, יש מי שבאמת מציע חיסונים למחירה, לא בטוח שזה נכון, וזו עלולה להיות כמובן מלכודת, וגם אם זה נכון, מי יקנה דבר כזה באינטרנט? שלום עודד וענון, הוא ראש מחלקת חולשות מוצרים בצ'ק פוינט, סליחה, שערך את המחקר הזה, שלום.
שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור, תודה עודד. קראתי שממש ניסיתם לרכוש חיסון כזה שמוצע למחירה ברשת. כמה עלה לכם ומה קיבלתם בסוף?
טוב, אז בגדול, מתחילת דצמבר, איך שהחיסונים הגדולים של החברות הגדולות אושרו דרך ה-FDA, ראינו עלייה מטאורית ברשת האפלה, בדארקנט, של הצעות לחיסונים. בדצמבר זה הסתכם בעשרות בודדות של הצעות, שהתחילו במחירים שבערך $250.
והיום, למנה שכוללת למנה. שתי זריקות, כן? שלא יעבדו עליהן.
כן, כן, למנה. היה כל מיני וריאציות, היה הרבה גרנולריות.
אוקיי.
והיום, באמצע ינואר, אנחנו כבר מגיעים למאות הצעות במחירים שמתחילים ב-$1,000.
מאות, וואה.
וכמובן שאנחנו, איך שאנחנו ראינו את התופעה, אנחנו ישר כמובן התחלנו לחקור ולנטר את הסיפור, וכמובן יצרנו קשר עם ספק שהבטיח לנו חיסונים סינים. בוא נגיד שאנחנו עדיין מחכים לחיסונים.
שילמתם?
בטח, בוודאי.
כמה שילמתם?
שילמנו בסדר גודל של $250. בביטקוין, כן.
טוב, תשמע, יש עוד בעיה בדואר וזה, אני יודע, אז
לא, רגע עומס. כאן ספציפית הסוחר הזה נעלם, אבל
נעלם לגמרי.
נעלם לגמרי.
כמה אנשים נופלים בפח? לא, כי אני מנסה, אתה יודע, אני תוהה, אנשים יכולים באמת, אתה יודע, רואים משהו מפתה לקנות, אבל מי יקנה חיסונים שאנחנו יודעים כמה קשה להחזיק את זה, כמה קשה להשתמש בזה?
אז בוא נסתכל קצת בנקודה קצת יותר מקרו, יותר...
כן.
אנחנו מדברים על בערך 7 מיליארד אנשים בעולם. ופייזר, לדוגמה, אמרו שהם עד סוף 21 יחסנו, יוציאו 2 מיליארד חיסונים, ישפקו 2 מיליארד חיסונים. צריך להבין שבמספרים האלו נוצר חוסר בעולם. וברגע שיש איזושהי תופעה של חוסר בעולם, יש חשש שיתחילו להיווצר מה שנקרא שווקים מקבילים, שוקים שחורים. עכשיו, תאר לעצמך כמה סנריים לדוגמה של מדינות שהן מדינות נכשלות שלא הצליחו להשיג חיסונים, שהתארגנויות של אנשים מאוד מאוד עשירים במדינות האלו, שרוצים לקנות אספקות. אנחנו יצרנו קשר עם אחד הספקים ברשת האפלה, והוא הציע לנו 10,000 חיסונים. זאת אומרת, אנחנו רואים את התשתיות הולכות וגדלות. אנחנו עדיין לא יודעים לאן זה יוביל, אבל ללא שום ספק יש כאן התארגנות מאוד גדולה של היצע, וההיצע הזה גודל כנראה בגלל ביקוש שאנחנו עדיין לא יכולים להבין. עכשיו, לפי הנתונים שיש לנו כרגע, אנחנו חושבים שכרגע זה הכל מה שנקרא הונאות. אבל צריך להבין שיש middlemen כנראה בעולם שהם מתעסקים עם הרשת האפלה, וכנראה אולי בפוטנציאל יכולים לקנות סטוקים ולנסות למכור. ואת הבעיה הזאת אנחנו רוצים להתריע, ואנחנו רואים שהמגמה הזאת הולכת ומתגברת. אז זאת אומרת שזה לא יכול להיות שיש כאן איזשהו משהו, אופרציה שהיא קטנה מדי.
מיותר להגיד לאנשים לא להתפתות לדבר הזה כמובן. אגב, איך מגיעים אל הדארקנט, אל הרשת האפלה הזאת?
אוקיי, אז זה משהו מאוד מעניין. בגדול, הדארקנט זה אינטרנט מקביל, שכדי להיכנס לאינטרנט המקביל הזה, צריך איזשהו רכיב טכנולוגי, דפדפן מיוחד בשפה של אנשים, איזשהו דפדפן מיוחד שמדבר בפרוטוקולים של הרשת האפלה. והרשת האפלה, בגדול, זה, תחשוב על זה כמו רשת רגילה, שרוב הדאטה, רוב המידע שיש ברשת האפלה, זה מה שנקרא מחירות של מוצרים שהם א' כל לא חוקיים, או דברים שהבריחו. כל מיני דברים שמאוד קשה להשיג, או מה שנקרא ניהול או מחירה של דברים לא חוקיים, שזה יכול להיות נשקים, סמים, חיסונים.
עד סחר בבני אדם אפילו, אנחנו קוראים מדי פעם.
כן, פדופילים.
שלא נדע, כן. עודד ואנונו, אנחנו נסתפק בזה, כי תם זמננו, ראש מחלקת חולשות מוצרים בצ'ק פוינט, תודה רבה. לא לקנות חיסונים ברשת, כן? זאת השורה התחתונה, לא להתפתות. ואם כבר התפתתם, אז רק שתדעו שלא תקבלו את החיסון הזה. וגם אם תקבלו, אל תשתמשו בו כמובן. תודה רבה, עודד ואנונו.
תודה לכם.
8 דקות לפני שעה 5, מיכל רשף, כתבת חדשות החוץ שלנו, שלום.
שלום, יאיר.
החל הליך ההדחה של דונלד טראמפ בבית הנבחרים האמריקני, בקונגרס, כן.
כן, נכון, אנחנו צופים כעת בשידור חי, בעצם בהליך היסטורי, הרבה דברים היסטוריים ראינו בכהונה של הנשיא טראמפ, זה אחד מהם, נשיא שבעצם עומד להדחה בפעם השנייה במהלך הכהונה שלו, אז הדמוקרטים בקונגרס כרגע מציגים את סעיפי ההדחה, הם כרגע מתדיינים על זה, כלומר, ממש מציגים את הטיעונים בעד ונגד, כמובן הדמוקרטים בעד מדברים על כך שהנשיא בעצם היסית להמרדה, זה סעיף ההדחה המרכזי. הרפובליקנים מצידם אומרים שהליכה לתהליך כזה רק תפלג את העם יותר, ובעצם ההצבעה אמורה להיות בערך עוד 6 שעות, משהו כזה, פלוס מינוס, וכאשר היא תעבור, והיא ככל הנראה תעבור, כי לדמוקרטים יש רוב בבית הנבחרים, ההליך הזה בעצם הולך לסנאט. אנחנו לא יודעים מתי הסנאט יתחיל לדון בהליך הזה. הסנאט בעצם משמש בית משפט לנשיא טראמפ בהליכי הדחה. אנחנו לא יודעים מתי הוא יתחיל לדון בזה, האם לפני או אחרי ההשבעה של הנשיא ביידן, אבל בכל אופן, להעביר החלטה כזאת בסנאט יהיה דבר מאוד מאוד לא פשוט. אתה צריך בעצם 17 עריקים מהמפלגה הרפובליקנית שיתמכו במהלך כזה כדי לאשר אותו, כי צריך בעצם רוב של 2/3.
כלומר, אם ביידן כבר מושבע, אז בעצם יהיה הדחה בדיעבד.
זאת תהיה הדחה בדיעבד, זה סמלי, אבל זה לא רק סמלי. זה לא רק סמלי. הם יכולים בהחלטה נפרדת להחליט שהם גם מונעים ממנו להתמודד לאיזשהו תפקיד ציבורי בעתיד, וזה חשוב, כי טראמפ כבר מתכנן 2024, אנחנו יודעים את זה. אבל הם גם יכולים לשלול ממנו את זכויותיו כנשיא יוצא. שזה יכול להיות מעניין.
והזכויות האלה מעבר לכבוד?
יש כל מיני מוסדות של ספרייה נשיאותית, וכל מיני דיוקה נשיאותי, ופנסיות למיניהם. אני לא בטוחה מה בדיוק הם יוכלו לשלול.
אם זה יקרה, הוא כבר יגחך על זה. העניין הוא שאין לו איפה לגחך על זה, נכון? לא יחזירו לו את החשבון.
לא רק שלא יחזירו לו את החשבון, יוטיוב היום גם חוסמת לשבעה ימים את הערוץ של הנשיא ביוטיוב, אז גם זה עוד פלטפורמה שהלכה לו בשלב הזה. אז כן, אז מה שאנחנו צופים כרגע בערוצים המרכזיים בארצות הברית, זה באמת אותו דיון. הוא יימשך כמה שעות ובסופו הצבעה, שתהיה ההתחלה של אולי הליך היסטורי נוסף נגד הנשיא טראמפ.
מיכל רשף, תודה, ושימי לב, אנחנו חתכנו איזה קטע במהלך היום מהדיונים. את רוצה לנחש של מי?
יש לי תחושה.
של ננסי פלוסי, כן?
ננסי פלוסי, כן.
שציטטה, כמובן, כן, את אהוד מנור. בוא נשמע את הקטע הזה.
בוא.
Mr. Speaker, during the President Trump presidency, this 4 years, and especially during this sad time, I recall the words of the great Israeli poet Ehud Manor. And that's what he said when he said, I can't keep silent in light of how my country has changed her face.
כן, יושבת ראש בית הנבחרים, ננסי פלוסי, לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה, כמובן גם נותנת קרדיט לאהוד מנור. נסיים עם השיר הזה, מה יותר מזה? עוד מעט יהיה לנו גם עדכון מהבורסה, אבל בינתיים נהנה מזה לפחות. אהוד מנור הגיע לבית הנבחרים האמריקני. חבל שבנסיבות האלה. חבר רשף, תודה רבה.
תודה, יאיר.
עכשיו לעדכון משוקי הכספים, שלום עמית גוריון.
אהלן, יאיר.
מחלקת מסחר עצמאי ב-IBI, אהלן.
מעניינים.
ספר לנו מה קורה. טוב, לא רע.
אצלנו גם טוב. השוק סך הכל נסחר בעליות יפות, עם מחזורים יפים של כבר 1.8 מיליארד שקלים. מדד המעוף תל אביב 35 עולה כחצי אחוז. תל אביב 90, מדד המניות בעלות שווי השוק הבינוני, נסחר בעליות של כאחוז, וגם מדד המניות הקטנות, SME 60, נסחר בעליות של 0.8%. מי שמרכזים היום עניין הם בעיקר הבנקים, בעקבות הוראה חדשה של הרשות לניירות ערך, שקצת סיפחה ככה את מנהלי הקרנות המחכות, הביאה מוכרים במניות הגדולות לאומי ופועלים, ומנגד הביאה קונים במניות של מזרחי, דיסקונט ובינלאומי. וגם בזק מרכזת הרבה עניין אחרי שמשרד התקשורת העריך שהתעריפים של הטלפוניה לא יופחתו כל כך מהר, היא עולה היום כמעט 10% בזק. כן. ארצות הברית נפתחה לפני כחצי שעה במגמה די חיובית, שלושת המדדים המובילים, S&P, נסטק ודאו, נעים בעליות קלות של עד 0.2%.
כן.
חדשות טובות למחזיקי אינטל, המנכ״ל בוב סואן הודיע שהתפטר אחרי שנתיים כמנכ״ל, המניה קופצת לכבודו כ-9%.
אנחנו חייבים לסיים עם המתח, כי עוד רגע התוכנית נגמרת לנו.
אין בעיה, מבחינת מתח, אז הדולר נסחר יציב ונמוך, סביב 3.14 שקלים, היורו 3.82 שקלים.
אוקיי.
משחרר אותך.
תודה רבה, עמית גוריון, מנהל מחלקת מסחר עצמאי ב-IBI. עד כאן, צבע הכסף, ליום רביעי, העורך רונן פולק, הפיק את התוכנית סמדר טל עובד. טכנאי שידור שלנו היום הוא אילן אזולאי, סייע בהכנה, שמעון דוקרקר, אהוד כהן במוקד התנועה, מיד אחרינו שלי וגואטה. אני יאיר ויינרב, נשתמע שוב ביום ראשון, ב-16:00, סוף שבוע טוב ושקט. שלום, שלום.